היום אנחנו נדבר על נושא לא כל כך נעים, לא כל כך נחמד, אבל חשוב. הנושא הוא מריבות. מה קורה ואיך קורה ומה עושים עם מצב שנוצרת כעס, התמרמרות, מריבה. כמובן שזה לא לכתחילה ולא רצוי. אבל זה חלק מהחיים, זה קורה. נתחיל קודם עם הדברים היותר פשוטים, היותר קלים. יש מריבה בין בני זוג שהיא, אני קורא לזה מריבה מוצדקת, לא צודקת אלא מוצדקת. זאת אומרת שבאמת הנושא הזה שווה מריבה. יש גם דבר כזה. למשל, אם אישה עושה משהו שמזיק לחינוך של ילדים, אישה עושה משהו שהוא מזיק לחינוך של ילדים, ואנחנו אומרים לה, מדברים איתה יפה ומסבירים לה, וזה לא עוזר, זה לא עוזר. פה עומדת שאלה מאוד מעניינת, האם משום שלום בית לוותר או לא לוותר, האם לריב או לא לריב. מצד אחד ודאי שהערך של שלום בית הוא ערך עליון, מצד שני אי אפשר להפקיר את החינוך של הילדים. אז כמובן שזו שאלה יותר מורכבת, מפני שיש נושאים שהם כן אפשר איכשהו להסתדר איתם גם בלי מריבה. זאת אומרת, גם ילדים יש להם כושר ספיגה מסוים של נזקים. לא כל נזק חינוכי הוא אסון. כמו שאנחנו בולעים אוכל, וחלק מהאוכל יש לנו חיידקים, והגוף יש לו מערכת חיסונית שהיא משמידה את החיידקים, ולא קורה אסון אם האוכל לא תמיד סטרילי, אם האוכל לא תמיד 100% נקי, הגוף האדם בנוי ככה שהוא יכול לעכל גם אוכל שהוא לא 100% ולהתגבר עליו, ואדם הכל בסדר. גם בתחום הרוחני יש, או החינוכי, גם החינוכי וגם הרוחני, יש תחומים מסוימים שילד יש לו כושר ספיגה ולא יהיה כזה אסון גדול גם אם יהיה נזק חינוכי מסוים. אבל יש נזקים חינוכיים שהם בלתי אפשריים. זאת אומרת שבאמת אסור שילד יפגוש דברים מסוימים, מצבים מסוימים, אסור שילד יפגוש אותם. דוגמה שאני פגשתי בבית מסוים, אבא שעבד באיזה מוסד, מוסד חינוכי, והיה שם קצת מצוקה כלכלית, והאדם הזה היה גונב אוכל מהמוסד איפה שהוא עובד ומביא הביתה, מביא חלב, מביא דברים ש יכולים להישאר, לא דברים שמתקלקל. לפעמים יש אוכל מבושל שבין כה, אם לא ניקח, יזרקו. אז אולי זה לא גניבה, אבל דברים שלא היו דברים, מוצרים בסיסיים, והילדים ידעו שהוא לוקח וראו שהוא לוקח. עכשיו, הנה הדוגמה הזאת, זה נזק חינוכי, ילד שרואה גניבה, רוב הסיכויים שהוא ייצא גנב, לא יעזור כלום. זאת אומרת, אנחנו מראש, מבחינה חינוכית, לא מדבר על האיסור ההלכתי, לא מדבר על כל הפאנל הזה, זה כאילו האישה יכולה להגיד, אני לא המשגיח כשרות שלו, אם הוא עושה עבירה שיסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה חלק שנקרא הנזק החינוכי, שאיך ייתכן שילדים יראו שאבא גונב? איך ייתכן דבר כזה? אז נקרא לסיפור כזה, הסיפור הזה שווה מריבה. זאת אומרת, הנה דוגמה של שווה לריב, שווה מריבה הסיפור הזה, בגלל שהנזק החינוכי של הילדים שרואים דבר כזה הוא עד גיל 80 הילדים האלה יהיו, לא יהיו ישרים, זאת אומרת זה נזק שעשיתי להם לכל החיים ואולי גם לדורות הבאים, אולי גם לנכדים עשיתי נזק כשאני מאפשר להם להיחשף לכזה תופעה. זה דבר מאוד מסוכן מבחינה חינוכית. עכשיו אני לוקח מריבה שאני קורא לה מוצדקת. הנושא הזה מוצדק לעשות מריבה, הנושא הזה שווה מריבה. זו התנהגות שהיא הרסנית מבחינה חינוכית לילדים. כשאני מחליט ששווה מריבה, מה הסיבות שאני מחליט ששווה מריבה? מה הסיבות שאני אומר ששווה מריבה? הסיבה היא שיש נזק חינוכי לילדים. זאת אומרת, אני רוצה למנוע נזק חינוכי לילדים. הדבר הראשון, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. ככה כתוב בגמרא. דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. דבר ראשון, אסור שהמריבה תהיה בצורה שגורמת נזק חינוכי. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה עכשיו מריבה, שהמריבה הזאת היא עצמה, היא בצורת התנהגות, צורת מילים, צורת דברים שגורמים נזק חינוכי, אז לא עשיתי כלום. אז מה, חלפתי פרה בחמור, זאת אומרת, מה עשיתי? אם יסוד הדין של המריבה הזה הוא לשמור על החינוך של הילדים, אז דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, שהמריבה גם תהיה צריכה להיות בצורה קל וחומר, איפה שהמריבה היא לא על דברים של חינוך ילדים. עכשיו נתתי את זה בתור דוגמה, אבל בעצם בעיקרון, כשאנחנו הולכים להיכנס למריבה, אחד השיקולים שחייב להיות זה מה הילדים יראו, איך זה ישפיע על הילדים, מה זה יעשה להם. וזה שיקול מאוד מאוד חשוב במקום שאדם חושב על זה שווה לריב, על זה צודק לריב. הדוגמה הראשונה שנתתי היא דוגמה מאוד צודקת כאילו, שהאישה או הבעל, לא משנה מי, עושים נזק חינוכי מאוד גדול לילדים בדוגמה אישית לא נכונה, שלילית. עכשיו ניקח עוד סוג של מריבה, עוד סוג של מריבה שאישה מוציאה כסף בלי קשר להכנסות של הבית. זאת אומרת, יש לנו משכורת, אנחנו נכנסות כך וכך כסף בחודש, אנחנו יכולים להוציא כך וכך בהתאם להכנסות שלנו, אז אם הבית נגיד מכניס 7-8 אלף שקל בחודש, ואישה מוציאה 10, לא על דברים שמוכרחים, אלא גם על מותרות, גם על דברים שהם לכל הדעות בבחינת מותרות. נקדים ונאמר שהמילה מותרות היא מילה נורא אלסטית, נורא גמישה. כי כל אחד יש לו ראש אחר מה נקרא הכרחי ומה נקרא מותרות. זה עוד נושא שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד. איך אני מגדיר, איך אני קובע את ההגדרה מה נקרא הכרחי ומה נקרא מותרות. אישה קונה תיק. תיק, בשביל מה היא צריכה תיק? הולכת לעבודה, היא הולכת לעבודה, היא רוצה שהניירות שלה, הארנק שלה, כל דבר יהיו בתיק. אומר בעלה, אפשר לקנות תיק בזול, אפשר לקנות תיק ביוקר, אפשר פחות יפה, יותר יפה. אפשר גם לשים את הדברים בשקית ניילון. מי אמר שריך תיק? הנה, אני מביא שאלות. תבוא אישה תגיד, אני לא יכולה אחרת, אני צריכה תיק יפה, אני אישה, אני צריכה לשמור על הכבוד שלי. תבוא הבעל יגיד, הכבוד שלך אותו דבר ככה וככה, ואפילו שקית ניילון גם טוב. הנה הוויכוח, מה נקרא הכרחי, מה נקרא מותרות. וזה לא נגמר. בכל תחום, בכל נושא, כל אדם יש לו צורת הסתכלות אחרת, כל אדם יש לו ראש אחר. אבל בוא ניקח מותרות שהן אפילו לא במחלוקת. מותרות שהן אפילו לא במחלוקת, שאישה מוציאה כסף על דברים שהם ודאי לא הכרחיים. דוגמה, אישה פעם בשבוע הולכת עם עוד 3 חברות למסעדה ויושבים אוכלים ארוחת ערב במסעדה של בית מלון. נחמד, אבל לא בתקציב שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים מבחינת התקציב של הבית להיכנס לכזה הוצאה, וודאי לכל הדעות ההוצאה הזאת היא מותרות, כי יש לך מה לאכול בבית. זה לא רעב, סלח מערכו הבית הולכת לאכול במסעדה, אלא זה מותרות. עכשיו בא בעל ואומר לאישה, תשמעי, אנחנו לא יכולים ולא מסתדרים ואין תקציב ואין כסף, המינוס בבנק, והמנהל כבר צלצל עליי 3 פעמים ועוד מעט יחזרו צ'קים וכו' וכו' וכו'. ואיך שכתוב, דבר אל העצים ואל האבנים. לא עוזר כלום, לא עוזר כלום, היא בשלה, היא הולכת והיא מוציאה והיא זה. ואז אנחנו כאילו מתחילים לחשוב, טוב, אם לא הולך ביפה, ילך בלא יפה. אנחנו נעשה מריבה, נעשה מריבה שהעסק הזה חייב להפסיק. עכשיו, כשאני מחליט שאני עושה מריבה, על דבר שלדעתי הוא צודק, על דבר שלדעתי הוא צודק, על דבר שאני חושב שזה פוגע בבית בצורה שבסופו של דבר הדברים הכי חשובים בבית לא היה לנו כסף, לא היה מאיפה לשלם חשמל, לא היה מאיפה לשלם מים, לא היה מאיפה לשלם ארנונה, הדברים הכי חשובים בבית אנחנו בסכנה בגלל שהיא מוציאה כסף שלא צריך. גם פה מראש אדם צריך לדעת מה גבולות המריבה. לכל מריבה יש גבולות. זאת אומרת, אין מצב של יהרג ואל יעבור. ועוד דבר, איפה שיש מצב של יהרג ואל יעבור, בהלכה, זה רק מה אני יכול לעשות לעצמי, אבל אף פעם לא מה אני יכול לעשות לאחרים. אין יהרוג ואל יעבור, יש רק יהרג ואל יעבור. אדם יכול לעשות לעצמו יהרג ואל יעבור. אבל אין מושג בהלכה של יהרוג ואל יעבור. זאת אומרת, אדם לא יכול ללכת בלי גבולות לשום מריבה הכי צודקת בעולם. נקודת המוצא היא שלמריבה יש גבולות. יש שני סוגים של גבולות. שני סוגים יש לגבולות של מריבה. יש סוג אחד שנקרא בין אדם לחברו. סתם, מה הגבול בבין אדם לחברו שמותר לי להגיע בתוך מריבה? ויש סוג שני שנקרא מה הנזק החינוכי שאני יכול לעשות לילדים כשהם יראו את המריבה. יכול להיות שמצד בן אדם לחברו הייתי יכול גם לעשות ככה או ככה, אבל גם יש שיקול, זאת אומרת יש שני שיקולים כשאנחנו מדברים על מריבה בין בעל לאישה. יש שני שיקולים כשאני נכנס לנושא הזה. שיקול אחד זה הילדים, מה יקרה להם, מה הם יראו, מה ההשפעה שילדים מקבלים מדבר כזה. זו שאלה מאוד מאוד חשובה. והשאלה השנייה, מה הגבולות? מה הגבולות של המריבה? אז פה יש נושא מאוד מעניין. מתברר שקודם כל הגבולות של המריבה אצל רוב האנשים הם מה שהם ראו בבית אצל ההורים שלהם. זאת אומרת, בדרך כלל, מצב מריבה הוא לא כזה אקדמי. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא גמרנו באוניברסיטה קורס איך לריב, ואנחנו עכשיו מוצאים את התוכנה המתאימה ומתחילים לריב. בדרך כלל מריבה זה מצב רגשי. מריבה, עצם המריבה היא מצב רגשי. מצב רגשי יושב לכל אדם בתת מודע של האדם, יושב לו מה הוא ראה בתור ילד בבית. האם הוא ראה פעם את אבא שלו צועק על אמא שלו, מקלל את אמא שלו, מכה את אמא שלו, שובר חפצים? אני נותן דוגמאות של סימפטומים שיכולים לקרוא לאנשים במצב מריבה. יש אחד שמגיע למריבה, אני אתן לכם דוגמאות של מריבה, איך אנשים רבים. יש אדם שכשהוא רוצה לריב עם אשתו, הוא מתכנס בתוך עצמו, שותק, לא מדבר אף מילה. לא מדבר. הוא מכונס בתוך עצמו והוא לא מדבר. אשתו כבר מבינה שהוא כבר מאוד מאוד כועס ומאוד מאוד יש פה משהו, ומה יש לך? והוא לא עונה לה, ותגיד מה אתה רוצה, מה יש לך, על מה אתה כועס, מה... הוא לא עונה ולא עונה וכן עונה. וזה כבר, זה צורה של תגובה. יש אנשים שזה צורת התגובה שלהם, הם שותקים, הם מתכנסים בתוך עצמם. מה המעלה של הצורה הזאת? זה 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 סוג מריבה שהכי פחות עובר גבולות. זאת אומרת, בעצם אני בסוג מריבה כזה לא חוצה גבולות. אני שותק, אני בתוך עצמי ואני שותק. נכון, זה לא נעים שפונים אליי ואני לא עונה, זה לא נעים, זה פוגע אפילו שזה, אבל לא חציתי גבולות, לא חציתי שום גבולות, אני שותק, אני מתכנס לתוך עצמי ולא מדבר אף מילה, ואני מכונס בתוך עצמי, וזהו, בשלום, וזה צורת הזה. התועלת והעוצמה של הצורה הזאת היא הרבה פעמים יותר גדולה מהצעקות. הרבה פעמים זה מועיל הרבה יותר מאשר להתחיל לצעוק. רק מה? זה לא עצה שאפשר לתת לבן אדם, כמעט. זה אפשר לתת לבן אדם עצה באופן חד פעמי על מקרה מסוים. זאת אומרת, אדם בא להתייעץ, יש לי כזה בעיה, מה אני אעשה עם אשתי? אני אתן לו כזה עצה והוא יעשה אותה. יכול להיות שזה ילך. אבל אני מדבר על התגובה הספונטנית, אני מדבר על זה שאדם פתאום מתרגז ופתאום נפגע, אז התגובה הספונטנית היא יכולה להיות כזאת רק אם הוא ראה את זה אצל אבא שלו. זאת אומרת, אם הוא ראה שאבא שלו, בזמן שהוא כועס, ככה הוא עושה, יושב לו בזיכרון בתת מודע. בתת מודע של הזיכרון יושב לו המחזה הזה, איך אבא שלו ככה עשה, ואז כשהוא יגיע לאותו מצב, הוא יעשה אותו דבר. הוא גם יעשה אותו דבר. אם זה לא יושב לו בזיכרון של התת מודע, אז לא.
אפשר להגיד פעם בשבוע בבית עם מריבה, לא לחמצית על ידי שאבא זה יושב בשותק?
לא, לא.
בשביל חינוך
ילדים, שילדים יקלטו את
תמונה שאבא שותק פעם בשבוע לארגן...
לארגן מריבה. למה צריך את זה? כי...
ממה
נפשך? אם אין באמת מריבה...
שזה
יותר נדיר מהמריבות
האמיתיות.
רגע, רגע. רק שנייה.
ילדים עכשיו קולטים מריבה של סוג כזה?
כן. בטח, בטח, הם קולטים הכל. ילדים, תראה, יש יסוד, יש יסוד. יש סיפור מאוד מפורסם, זה, אני, אנחנו בהמשך נעבור לנושא של חינוך ילדים, אז אני יותר אפרט, אבל סתם אני אכניס לכם את הסיפור הזה פה. פעם בחוץ לארץ היה מנהג שהיה מקצוע שנקרא מגיד. אנשים היו באים לבית כנסת ואומרים דרשה לציבור, ואחרי הדרשה היו מסתובבים בין הקהל וכל אחד נותן כסף על הדרשה, וזה הפרנסה. זה היה סוג של פרנסה, מגיד. אדם היה בא לבית כנסת, נותן דרשה, וכולם היו תורמים איזה סכום של כסף על ה... היום זה הולך שיש הרצאה, זה דמי כניסה, יש כזה, אבל אז היה הפוך. קודם שנים את ההרצאה, ואחר כך אנחנו משלמים כמה שקלים, זה היה פרנסה. פעם בא לעיירה בריסק, מגיד, בערב שבת, והוא אמר לגבאי של בית הכנסת, שהוא מבקר, הוא מגיד, והוא רוצה לדרוש, לתת דרשה בשבת. אמר לו הגבאי, תראה, אצלנו פה מי שרוצה לדרוש צריך רשות מהרב, אי אפשר ככה. תלך לרב, אם הרב ייתן לך רשות, אתה יכול לדרוש. טוב, הוא נכנס לבריסקי רוב ואמר לו שהוא מגיד והוא רוצה להגיד דרשה בשבת, אם הוא רוצה לבקש רשות מהרב. הרב אמר לו, כן, אני מסכים, אני נותן לך רשות. הלך שם הודעות שבשבת, בין קריאת התורה למוסף, יהיה דרשה של המגיד וזה, ואת הכנסת. שם הודעות בכל המקומות. בליל שבת אחרי התפילה, הרב קורא לגבאי ואומר לו, המגיד הזה שצריך לדרוש מחר, אל תיתן לו לדרוש. שואל אותו למה? הוא אומר, אני חושב שהוא לא לגמרי נורמלי. הוא אומר לו, אבל הרב נתן לו רשות. הוא אומר, כן, כשנתתי לו רשות חשבתי שהוא נורמלי, ועכשיו שיניתי דעתי, ואני חושב שלא כדאי. הוא אומר לו, איך אפשר לבייש בן אדם? אם כבר הרב נתן לו רשות, הוא כבר שם הודעות, אני לא יכול לבטל. אם הרב לא עושה רשות משהו אחר, אבל הרב נתן לו רשות, הוא שם הודעות, אני לא יכול לבטל. אמר לו, רב, אתה תעשה מה שאתה מבין. אני אמרתי לך את דעתי, אני לא מחייב אותך, תעשה מה שאתה מבין. טוב, הגבאי החליט, אני כן נותן לו לדרוש. בקיצור, נגמר קריאה סתירה, והוא נעמד על הבימה, ומתחיל לדרוש, ורבע שעה מדבר משהו מיוחד יפה. ואחרי רבע שעה, פתאום מתחיל לרקוד ולהשתגע ולעשות שטויות, כמו אחד לא נורמלי. ויצא ככה, לא נעים, יצא בושות מכל הסיפור. אחרי התפילה, ניגש הגבאי לרב ואומר, מה, לרב יש רוח הקודש? מאיפה הרב ידע שהוא לא נורמלי? ואו, בריסקי רוב, אין לי רוח הקודש. אני ראיתי ביום שישי, לפני כניסת שבת, היהודי הזה הלך למקווה. וכשהוא יצא מהמקווה, כל הילדים של בריסק רצו אחריו ברחוב. הוא אמר לו, ילדים, הוא אמר ביידיש, קינדר שמקן, ילדים מעריכים את הלא נורמלי, עוד לפני שהם רוקדים באמצע הבימה. הוא אומר, אנחנו המבוגרים צריכים לראות שמישהו ירקוד לדעת שלא נורמלי. הוא אומר, ילדים מעריכים, ככה הוא אמר בסקירו. הוא אומר, יש להם חוש ריח, הם מעריכים מי לא נורמלי. כשאני ראיתי שכל הילדים רוצים אחריו, הבנתי שהוא לא נורמלי. זה משפט נכון, זה משפט נכון. ילדים יש להם חוש ריח, הם מעריכים הכל, הם מעריכים מי נורמלי, הם מעריכים מתי אבא כועס, מתי ההורים רבים, מתי הם לא רבים. אי אפשר כמעט להחביא, אי אפשר כמעט להחביא דברים כאלה מילדים. ילדים מעריכים. אז נחזור לנושא שלנו. יש, כמו שאמרתי, נדבר על האדם שעובר את הגבול בהתפרצות. נדבר על בן אדם שמקלל, נדבר על בן אדם ששובר, אני כבר לא מדבר על בן אדם שאפילו מרים ידיים, מכה, כן, שזה עוד יותר קיצוני. אף פעם לא קורה שאדם יעשה דבר כזה אם הוא לא ראה את זה. כמעט, אני לא יכול להגיד אף פעם לגמרי, אבל כמעט לא קורה שאדם יעשה דברים כאלה שהם חציית גבולות, שהם נזק מכל הבחינות, גם חינוכי לילדים, גם אישיותי לבן אדם, וגם בבנות המחבר ומערכת היחסים בין בעל האישה, יש פגיעות שנשארות להרבה שנים. יש פגיעות שהן לאותו דקה, ויש פגיעות שנשארות הרבה שנים. אז צריך לדעת שהסוג הזה של התפרצות הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. יבוא בן אדם ויגיד, לא נורא, לא רק שאני ראיתי את אבא שלי עושה ככה, גם היא ראתה את אבא שלה עושה ככה. זאת אומרת, אז היא לא כל כך מקבלת את זה כזה גרוע, כי זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא עוזר, זה לא עוזר שהיא ראתה את אבא שלה עושה ככה, זה ההפך. כשהיא ראתה את אבא שלה עושה ככה, היא חשבה, לי זה לא יקרה. זאת אומרת, להפך, היא חשבה, כשהיא ראתה את זה, זה הפריע לה, והיא חשבה בלב, לי זה לא יקרה, אצלי זה לא יהיה. לאישה קשה לקבל מאוד דברים כאלה, ואדם צריך ליצור איזה מנגנון של שליטה. איפה הגבול של המריבה? עכשיו, פה נכנסתי לשאלה מאוד מאוד מעניינת. נורא קל להגיד, בוא ניצור מנגנון של שליטה. איך יוצרים את זה? זאת אומרת, איך אני יוצר את אותו מנגנון של שליטה שיקבע את הגבול של ההתנהגות שלי בתוך מריבה, כשהיסוד של מריבה הוא מצב רגשי. זאת אומרת, אני לא בא מהשכל, אני בא מהרגש. פה מתחיל המריבה. המריבה מתחיל מזה שאני מרוגז, שאני מתרגז, שאני נכנס למצב רגשי של כעס, של רוגז, ומפה מתחיל כל המריבה. כל המריבה מתחילה מפה, מהמצב הזה הרגשי של הכעס, של הרוגז. אז איך אני מתמודד עם הגבולות בתוך כזה מצב? אז צריך לדעת, אדם ברוגז הכי גדול שלו הוא לא רוצח. כמה שהוא ברוגז הכי גדול שלו, הוא לא רוצח. הוא לא רוצח. למה? כי גם כשאנחנו ברוגז הכי גדול, יש לנו כן עדיין גבולות של שליטה שכלית. זה לא נכון לחשוב שבשעת כעס הכל נאבד. לא הכל נאבד. לא הכל נאבד. יש, תמיד יושב איזשהו שליטה שכלית בתוך הכעס. זה קודם כל נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ניתן להפעיל, אדם יכול להפעיל את השליטה השכלית ברמה מסוימת. ברמה מסוימת. מה אני מתכוון? כשאדם כועס, לפני שהוא התחיל לרב, אחרי שהוא התחיל זה קצת בעיה. אבל בשלב הזה שאני רק כועס, ועוד לא התחלתי לריב, אני רק מרגיש את הכעס. אם אדם ישאל את עצמו, מה אני צריך לעשות עכשיו מבחינת שכל בלי הרגש של הכעס? זאת אומרת, כאילו, מה עכשיו השכל אומר? מה השכל אומר גם בלי הרגע של הכעס? אז הוא לא יצליח להגיע עם שאלה כזאת, הוא לא יצליח להגיע לשליטה עצמית מלאה, כי בכל זאת הכעס יותר חזק מהשכל, נגדיר את זה ככה. ההרגשה של הכעס היא יותר חזקה מהשליטה של השכל על הבן אדם, היא הרבה יותר חזקה, אבל בכל זאת ריסון מסוים זה יכול לעזור. אם אדם לא זוכר בכלל שיש צורך להפעיל את השכל מול הכעס, הוא בבעיה. אבל אם בן אדם זוכר, אם אדם זוכר שעכשיו במצב הכעס צריך גם להפעיל את השכל, הוא יכול קצת ליצור שליטה מסוימת. הוא יכול ליצור שליטה מסוימת. זה לא או הכל או כלום. זה לא או הכל או כלום. יש פה איזה אמצע מסוים, יש פה איזה כוח מסוים שיושב עלינו, שאנחנו עדיין יכולים באיזושהי צורה לאזן את הדברים ולהתאזן עם הדברים האלה. זה לא שחור ולבן, זה לא שחור ולבן. ואם אנחנו זוכרים שיש לנו אחריות חינוכית, שיש לנו אחריות אישיותית, יש לנו אחריות על האישיות שלנו, יש לנו אחריות על הזוגיות גם הלאה, הזוגיות לא נגמרת בתוך המריבה הזאת, אז כן, כן אפשר להגיע לאיזושהי שליטה עצמית ואיזה שהם גבולות, איזה שהם גבולות. ההתפרצות הקיצונית שמגיעה, כמו שאמרתי, למילים לא יפות, לקללות, מעולם לא מצליחה להביא תועלת במריבה, בהישגים שלי. אני רוצה עכשיו, דיברתי על הדוגמה שהאישה שתפסיק לבזבז כסף. אני לא אשיג יותר מהתפרצות קיצונית מאשר מהתפרצות לא קיצונית. זאת אומרת, אם אני מראה כעס בצורה לא קיצונית, נחזור לדוגמה הראשונה של האדם הזה ששותק ולא מדבר, מה הוא יכול להשיג במריבה הזאת? לא פחות מאותו אחד שמקלל ומרביץ וצועק. זאת אומרת, אין שום הבדל בין האדם הזה לאדם הזה. ההבדל הוא במידות שלי ולא בתוצאה. לא בתוצאה. היסוד של המריבות האלה הוא לא יסוד של תוצאה, הוא יסוד של מידות בתוך הבן אדם. זה צריך לזכור כל הזמן כשאנחנו מדברים על מריבה. יש בספר המצוות לרמב״ם, בספר המצוות לרמב״ם הוא מדבר על המצווה של לא תקלל חרש. יש מצווה בתורה, איסור בתורה, לא תקלל חרש. שואל הרמב״ם בספר המצוות, למה לא לקלל חרש? מה רע בזה? למה לא לעשות את זה? יש שתי שיטות ראשונים, יש הרמב״ן עם נון והרמב״ם. הרמב״ן אוחז שכללה מזיקה. אני מקלל מישהו, אני עושה לו נזק. אני יכול להזיק לו על ידי כללה. שיטת הרמב״ם שכללה לא מזיקה. גם אני מקלל מישהו, אין בזה שום בעיה. לא יצא מזה כלום, אני יכול לקלל כמה שאני רוצה. זה לא מזיק. ככה שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שכללה לא מזיקה. אז אם אני מקלל חרש, אני לא עושה לו שום נזק, כי כללה לא מזיקה. יש עוד בעיה בכללה, שכשאני מקלל אדם, אני מבזה אותו, אני משפיל אותו, ויש איסור הונאה באלף, איסור לצער יהודים מישראל. יש איסור לצער אדם. אז אם אני מקלל בן אדם, אפילו שאני לא מזיק לו על ידי הכללה, אבל אני משפיל אותו, אני מצער אותו. אבל פה שהוא חרש, והוא לא שומע את הכללה, אז אני גם לא מצער אותו. אני גם לא עושה לו צער, כי הוא בן כה לא שומע. שואל הרמב״ם, אז אני לא מזיק לו, ואני לא מצער אותו, אז למה לא לקלל חרש? זו השאלה שהרמב״ם מציב בספר המצוות. ומה הוא עונה על השאלה הזאת? הוא עונה תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר שהתכונה של אדם שמישהו פגע בו, אם מישהו פגע או הזיק לאדם אחר, לא תנוח הנפש ולא תשתוק. זאת אומרת, יש איזה תנועה בתוך הנפש, בתוך האדם, איזה אנרגיה, איזה תנועה, שהנפש לא תנוח ולא תשקוט. עד שיתנקם ממנו, עד שאני אתנקם מאותו בן אדם שפגע בי או הזיק לי, הרמב"ם אומר הגדרה מאוד מעניינת, כפי הדמיון של מה שהוא הזיק לי. לא כמו שהוא הזיק לי באמת, אלא כמו שאני מרגיש שהוא הזיק לי, הדמיון, הרגש. אני מרגיש שהוא הזיק לי ככה, אני לא ינוח עד שאני לא יתנקם בו בחזרה על הנזק שהוא עשה לי, על הדבר הרע שהוא עשה לי. ובלי להרגיש את הרגש של הנקמה, לא יהיה לי מנוחת הנפש. ככה התכונה של אדם. הוא אומר, לנקמה הזאת יש חמש צורות. חמש צורות, איך אני יכול לנקום בשני? הצורה הראשונה, לצעוק עליו. זה הצורה הראשונה. שאני צועק עליו על מה שהוא עשה. הצורה השנייה, זה לקלל אותו. לא רק לצעוק עליו, אלא לקלל אותו. הצורה השלישית, זה להזיק בממון שלו, לעשות לו נזקים, לקלקל דברים ששייכים לו, לעשות לו חבלות, להזיק לו בממון. הצורה הרביעית, זה להזיק בגוף שלו, לתת לו מכות ולפצוע אותו, לעשות חבלות בגוף שלו. והצורה החמישית, זה לרצוח אותו. הוא אומר, וכולם בשורש אחד. זאת אומרת, השורש הזה של מידת הרציחה, מונח גם בשורש של הכללות והמכות והצעקות, כל זה הוא אומר בשורש אחד. וכדי להגן עליך, שלא במידות לא תיכנס בשורש המושחת של רציחה, שלא יהיה לך שורש מושחת של רציחה במידות שלך, כדי להגן עליך, צוותה התורה לא תקלל חרש. זאת אומרת, לא תקלל חרש, זה לא בשביל לשמור על החרש, כי החרש לא יתן לו שום נזק. זה בשביל לשמור עלינו שלא נשחית את המידות. רמב"ם מאוד מעניין. כל המצווה שלא תקלל חרש, בכלל לא נועדה לחרש. היא נועדה לנו שאנחנו לא נשחית את המידות שלנו. היסוד הזה הוא יסוד בדיוק למריבות בשלום בית. כשאדם מגיע למריבה, הוא צריך לזכור. דבר ראשון במריבה זה השחתת המידות של הבן אדם בעצמו. אדם שרב ולא שומר את הגבול הנכון, אדם שרב ועובר גבולות במריבה למקום לא נכון, קודם כל הוא משחית את המידות של עצמו. זה הבעיה הכי גדולה בתוך הנושא של מריבות. קודם כל האדם משחית את המידות של עצמו, לפני כל דבר. זה צריכים לזכור הכי חזק, שהדבר החשוב לנו זה הנושא של מידות. דבר שני, כמו שאמרתי, אישה שאני עברתי את הגבול איתה בתגובה, נוצרים אצלה משקעים. זאת אומרת, זה לא, אני יכול לבקש סליחה, אני יכול להתנצל, אני יכול להגיד ככה, אני יכול להגיד ככה, זה לא משנה. יש משקעים רגשיים, יש משקעים שיושבים על אישה, והיא לא שוכחת אותם הרבה הרבה זמן, ולפעמים גם כל החיים. לפעמים גם כל החיים. זה דברים בכלל לא פשוטים. יש פה פציעה שלא תמיד אני מצליח לרפא אותה. ולכן אדם צריך לקחת בחשבון שלא שווה התועלת שאני אשיג מהמריבה הזאת. אני רציתי לקנות משהו, היא לא מסכימה. רציתי להזמין חבר לשבת, היא לא מסכימה שאני אקרא לחבר לשבת. אין לה כוח היום להכין שבת, או היא לא סובלת את החבר שלי, או אני לא יודע איזה משהו אחר, והיא לא מסכימה שאני אזמין חבר לשבת, ואני רב איתה. אני רב איתה על זה שאני רוצה להזמין חבר לשבת, בסוף היא רואה כזה מריבה, כל כך עברתי את הגבול, אז היא מסכימה. היא מסכימה, היא נכנעת, בסדר, טוב, שיבוא. עכשיו אני שואל, מה התועלת שיצא לי מזה שהחבר בא לשבת, לעומת הנזק שעשיתי גם למידות וגם לקשר הרגשי בין הבעל לאישה? יש פה שתי שאלות שאני צריך לעשות הנהלת חשבונות פשוטה. מה הנזק, מה התועלת, אחד מול השני. אין ספק שרוב המריבות, גם אם אני אנצח, ואני יודע שהמריבות לא כך מנצחים, אבל גם אם אני אנצח, התועלת היא בכלל לא בפרופורציה לנזק. אלא מה? יש פה עוד בעיה. יש בעיה שנקראת אגו, הכבוד שלי. איך ייתכן שאני אמרתי והמילה שלי לא מילה? זאת אומרת, הרי לא תמיד אני כל כך נלחם על החבר שיבוא לשבת. לפעמים המלחמה היא, המילה שלי פה בבית היא לא מילה, אני אין לי מה להגיד, אני לא קובע, לי אין שום דבר, דעה, מי אני כלום בבית הזה, כאילו מה? אדם כאילו מרגיש, האגו שלו, הכבוד שלו, יורד למטה, הוא לא שווה כלום. האם זה נכון? האם זה נכון שעל ידי זה אני מחזיר את הכבוד שלי? או להפך? ההתנהגות הלא נכונה משפילה את הכבוד שלי יותר מהזה, הרי זה הפוך. זה הפוך. אדם הרבה פחות אשתו תכבד אותו, הרבה פחות היא תעריך אותו, הרבה פחות הוא יהיה שווה בעיניה, כשהוא ניבל את הפה וכילל ואמר כל מיני מילים, מאשר שהוא לא הצליח להביא חבר לשבת. כאילו, אם אני שם אחד מול השני, אין מה להשוות בכלל. אז מה אנחנו עושים? זה מה שנקרא, רבי סולובייצ'יק סלנטר כבר אמר את המשפט הזה, שאדם מוכן לסבול את הביזיון הכי גדול בשביל לקבל קצת כבוד. למרות שזה תרתי דסתרי. אבל זו התכונה, ככה רבי סולובייצ'יק סלנטר אמר, שאנשים מוכנים לסבול ביזיון הכי גדול בשביל לקבל קצת כבוד. בתוך המריבות של בית זה קיים המון פעמים, שאדם אומר לעצמו, כאילו מה? זה ככה, ככה מזלזלים בי, ככה זה, אני אראה להם. זה לא נכון. בא להראות להם, אתה יותר משפיל את עצמך מאשר זה לא כזה אסון, לא כזה אסון לפעמים, לספוג דבר שלא נעים לי. לפעמים אני סופג, אומרים לי משהו, וזה פוגע בי ומפריע לי ולא נעים לי. הרבה פעמים זה יותר שווה מאשר כל המריבה, גם מבחינת הנושא שבגללו אני רב. גם מבחינת הנושא, אני כבר לא מדבר עוד הפעם על הנזק לילדים, אני כבר לא מדבר, יש כאן המון 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 דברים שנכנסים בתוך הסוגיה הזאת של זה. הנושא של מריבות כמעט אף פעם לא נגמר טוב. כמעט אף פעם לא נגמר טוב. הוא תמיד יוצא בהנהלת חשבונות יותר נזק מאשר תועלת. מצד אחד. מצד שני, הרבה פעמים המריבה באה ממקום רגשי בחוסר שליטה. ופה צריכים לעשות איזושהי תרגולת. צריכים לעשות איזושהי תרגולת. ויש פה נושא נורא נורא חשוב. יש המון מריבות שהם בעצם תוצאה של מה שנקרא דו שיח של חרשים. זאת אומרת, אחד אמר משהו, השני הבין את זה בצורה מסוימת, והוא נפגע והוא רב, כשבעצם כל מה שהוא הבין היה לא נכון. כל מה שבן אדם הבין על המריבה הזאת היה הבנה שהיא לא נכונה. זה קיים בלי סוף. אחוז מאוד מאוד גדול מבעיות של מריבות, מבעיות של שלום בית בכלל, הם דו שיח של חרשים. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אדם בבוקר הולך לכולל. הוא שכח את הסנדוויץ' בבית. הוא צריך סנדוויץ' זה, הוא שכח את הסנדוויץ' בבית. הוא הלך לכולל בלי הסנדוויץ'. הוא נשאר בכולל יום שלם בלי אוכל. אין לו אוכל. למחרת אשתו אומרת לו, אתה כל פעם שוכח את הסנדוויץ'. עכשיו תיזהר, כשאתה יוצא מהבית, אל תשכח את הסנדוויץ'. מה? את תהיי המשגיח כשרות שלי? אם אני כן לוקח סנדוויץ', לא לוקח סנדוויץ'. הוא נותן לה בשיניים כמו שצריך. הוא כועס, זה לא העסק שלך, אל תתערבי, את לא אחראית על הסנדוויץ' שלי. אף אחד לא מינה אותך, זה לא העסק שלך. בקיצור. מה? היא מכינה, נכון, אבל את לא אחראית עליי אם אני כן אקח סנדוויץ' או לא אקח סנדוויץ', זה לא ייתכן, ופה ושם, והוא רב איתה. מי צודק? מי צודק? באה אישה ואומרת, סיפור שאני מספר לכם הוא סיפור אמיתי, מעשה שהיה. באה אישה ואומרת, אני דואגת לו, אני עושה את זה ממקום הטוב, אני דואגת לבעלי, רוצה שיהיה לו אוכל, רוצה שלא יהיה רעב, זה מה שמגיע לי? תודה רבה שאני דואגת לו. בא הבעל ואומר, כל דבר שאני עושה, יש לה ביקורת ויש לה הוראות שימוש איך אני צריך להתנהג. כל היום היא המדריכה שלי, כל היום היא נותנת לי הוראות, תעמוד פה, תלך פה, תעשה ככה, תעשה ככה. ואני כבר לא יכול, אני לא יכול כל היום לחיות עם הוראות, עם מישהו שנותן לי הוראות. עכשיו, מה קרה פה? מה קרה פה? קרה פה דבר מאוד מאוד מעניין. יש אנשים שיש להם רגישות מסוימת, הם לא אוהבים מה שנקרא עצות בחינם. יש כאלה שיש להם עצות בחינם. לא שאלו אותי, לא כלום, אני נותן עצות. אתה רוצה לשמוע, אתה לא רוצה לשמוע, זה לא משנה, לי יש עצות. יש אנשים שהם לא אוהבים את זה. ויש אנשים שכן אוהבים את זה. זה בעיה אחת. עכשיו, יש גם אנשים שהם רגישים, לא רק שהם לא אוהבים, יש להם איזו רגישות כזאת, שיש להם הרגשה שכשאומרים להם עצות, זה בגלל שחושבים, מי שאומר את העצות חושב שהוא יותר חכם ממני. זאת אומרת, הוא לא סתם אומר לי עצות, אלא הוא רואה אותי כטיפש, ואני החכם, ובתור האדם יותר חכם ממני, הוא נותן לי עצות. אז זה משפיל אותי. העצות הן השפלה. זאת אומרת, לבעל יש איזו רגישות, לבעל יש איזו רגישות שהוא מפרש את העצות לא כעצות, שהוא מפרש את הסנדוויץ' לא כדאגה, אלא עוד מקום להראות כמה אני מבולבל, שאני יכול ללכת בבוקר בלי סנדוויץ'. עצם שאני ירד בלי סנדוויץ' זה מראה שאני לא בן אדם רגיל, אני משהו מבולבל אצלי. ועכשיו היא אומרת לי, אל תשכח את הסנדוויץ' כמו ששכחת אתמול, היא בעצם לא מתכוונת שאני אקח את הסנדוויץ', היא מתכוונת להגיד שאני כמו אתמול, אני לשים אותי ב... הוא מפרש את ההתנהגות שלה בצורה מסוימת, היא מבינה את ההתנהגות של עצמה בצורה אחרת לגמרי, היא אומרת, מה פתאום, אני רק דאגתי לו. אז כל אחד מהכיוון שלו רואה את הדברים בצורה אחרת. עכשיו, מה אנחנו עושים עם כזה סיפור? אז יש שתי עצות, או להגיד לאישה, אל תגידי לו תקח את הסנדוויץ', או להגיד לבעל, אל תבין את הסיפור של הסנדוויץ' בצורה כזאת, תבין את זה בצורה אחרת. זה שני כיוונים שבעצם אמורים לפתור את הבעיה. לא תמיד, לא תמיד, יש לנו את שתי האופציות. למה? לפעמים סף הרגישות שלו, מה שאני קורא תמיד, האמון הרגשי שלו כל כך נמוך שהוא כבר לא מאמין לה בשום אופן. הוא לה כבר לא מאמין שום דבר, נגמר. והוא בטוח שהיא רק מתכוונת לדבר אחד, להראות לי שאני לא ככה או אני. להגיד לו, תשמע, אתה טועה בהבנה, תחשוב אולי אפשר להבין אחרת, זה סגור, הוא לא יכול לחשוב אולי אפשר להבין אחרת. הוא בשום אופן לא יכול לחשוב דבר כזה. למה? כי סף האמון הרגשי שלו נשרף. הוא לאישה הזאת לא מאמין. הוא לאישה הזאת לא מאמין. ואז אני צריך לבוא לאישה ולהגיד לה, תשמעי, אל תגידי לו סנדוויץ'. היא אומרת לי, אבל הוא יישאר רעב כל היום, זה בסדר? אמרתי לה, הנזק מזה שהוא יישאר רעב יותר קטן מהנזק שאת תגידי לו. אם הוא צריך לקבל נזק, יכול להיות לו נזק שאתה תגידי לו, ויכול להיות נזק שהוא יישאר רעב. עדיף הנזק הזה על הנזק הזה. עכשיו אני אנסה להיכנס למקום של הבעל. היא לא שמעה על העצה, או שהיא לא הצליחה להתאפק, והיא כן אמרה לו. אפילו שסיכמנו שיותר היא לא אומרת לו. סיכמנו. תביני, הוא לא יכול, זה לא עובד, אל תגידי. היא בכל זאת אמרה לו. הוא כמובן, בגלל הבעיה שלו, הוא כועס, הוא פגוע, הוא מתרגז. אבל אם הוא כן היה מצליח לחשוב, אולי יש צד שני לבעיה. זה נושא שהוא נורא נורא חשוב בבעיות של התנהגות בין בני זוג. הרבה פעמים בן אדם צריך לנסות לחשוב, אולי יש צד שני לבעיה. אולי אני מבין את הדברים ככה, והיא מבינה את הדברים ככה. אולי כל הבעיה היא בכלל לא בעיה. אולי אין פה שום דבר. הרבה מריבות הן פשוט דו שיח של חרשים. אחד אומר ככה, זה מה שהיה בבבל. בבבל, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא בלבל את שפתם, ואחד אמר לשני, יש הרי בדיחה שעכשיו הולכת בישיבות, שבבבל עמד פועל בניין, ואמר לפועל אחר, תביא לי פלס, הוא רצה למדוד אם זה ישר, אז הוא הביא לו יתד. כי אחד לא מבין את השני. אבל באמת של הדברים, יש המון המון דו שיח של חרשים בין בני זוג. יש המון דו שיח של חרשים בין בני זוג. הרבה דברים, אחד אומר ככה, הוא מתכוון ככה, והשני מבין ככה. זאת אומרת, יש בעיה כזאת, וכשאדם רואה, ופה אני רוצה להגיע לנקודה, הנקודה הזאת קיימת גם, הרבה נדבר עליה בהמשך בחינוך ילדים. כשאדם רואה שהוא אמר לאשתו, תשמעי, זה אל תעשי, לא עזר. הוא רב עם אשתו, ואמר, זה אל תעשי, לא עזר. הוא נעלב, הוא נפגע. כל הצורות של התגובה שאפשר לעשות, הוא עשה, ולא עזר. כבר התערב מישהו יועץ, ניסה לדבר איתה, גם אמר לה, אל תעשי, לא עזר. אז יש שני צורות לחשוב. יש צורה לחשוב, היא עקשנית ואני אשבור אותה בכל מחיר. ויש צורה לחשוב, אולי הדבר הזה הוא לא בשליטה שלה. אולי את זה אני צריך לבלוע. יש גם מושג שלפעמים בן אדם צריך להחליט מראש, את הבעיה הזאת אני צריך לבלוע. אנחנו צריכים לדעת, אין לנו שליטה על כל המצבים, אין לנו שליטה על כל האופציות. מראש לדעת, וזה חוסך הרבה מריבות. אם אדם מבין שלא כל מצב ולא כל אופציה הוא בשליטה, ויש דברים שניסיתי יפה וניסיתי לא יפה, ודיברתי ככה ודיברתי ככה, וכלום לא עזר, אז צריך לדעת, זה אבוד. זה אבוד, ועל הנושא הזה יותר לא רבים. לא רבים, גמרנו. זה לא משנה כמה כוח ספיגה יש לבן אדם, בגלל שגם אם אין לו כוח ספיגה, הוא יישאר באותה תוצאה. אני אתן לך דוגמה, כן? אתה אומר, אני בא הביתה בצהריים, אני רוצה לאכול ארוחת צהריים וללכת לנוח. זה חשוב לי. אני התעייפתי כל הבוקר, עכשיו שאני בא הביתה בצהריים, אני רוצה לאכול צהריים וללכת לנוח. האישה, כשאתה בא הביתה, היא רק מתחילה לבשל. תתחיל לבשל חצי שעה קודם, או שעה קודם, שכשאני אהיה בא הביתה, אני רוצה לאכול, אני לא רוצה לחכות, עכשיו רק את מתחילה לבשל. הגיוני? הגיוני, זה לא דרישה מופרזת, דרישה מאוד הגיונית. אני רוצה כשאני בא הביתה, אז האוכל כבר יהיה מבושל, מוכן, אז בין כה מבשלת, זה לא שאת מבשלת עכשיו, בין כה את מבשלת, מה שאת עושה, תעשי שעה קודם. עושים שעה קודם, תבשלי, שאני בא הביתה, לא שאני אבוא הביתה רעב ויחכה לך שעה שלמה עד שאת תבשלי. לא! היא בכל זאת ככה עושה. אתה מקש יפה, אתה מסביר, אתה אומר, לא. טוב, אז אתה בא עכשיו עם משהו חדש. אם האוכל לא מבושל מתי שאני בא הביתה, אני לא אוכל אותו, אין לך מה לבשל. אין לך מה לבשל. אני אקח סנדוויץ' לחם עם גבינה, ואני אוכל, ואני לא אוכל את האוכל שלך. או שמוכן בזמן, או שאני לא אוכל. זה סנקציה. זה עזר? לא, היא ממשיכה אותו דבר. אתה לא אוכל, היא מבשלת. היא מבשלת. טוב, אז אתה כבר כועס עוד יותר, אתה כבר זורק את האוכל. לא רק שאתה לא אוכל. אם האוכל לא יהיה בזמן, אני אזרוק את האוכל. לא יהיה אוכל, לא עוזר. אני אכבל לך את הגז, לא יהיה גז, לא תוכלי לבשל. כל מיני סנקציות, כל מיני, מה שעשית יפה ולא יפה, ודיברת והסברת, כלום לא עזר. מה זה אומר? זה אומר שיש לה איזה בעיה. אתם שואלים אותי מאיפה זה בא? אני אגיד לכם מאיפה זה בא. יש אישה שיש לה בעיה של סוג בעיה של קשב וריכוז מסוג מסוים שהיא לא עומדת בלוח זמנים. היא אף פעם לא יכולה לעשות שום דבר בזמן. היא לא אשמה. היא לא אשמה, זה ככה, זה, 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 זה בעיה באמת שהיא לא אשמה. עכשיו אנחנו מתרכזים, אנחנו מדברים יפה, אנחנו מסבירים, אנחנו מביאים יועץ, עשינו כבר את כל ה... את כל ה... זה לא עזר. עכשיו, ואם אני, אין לי כושר ספיגה, אז אני מתרגל. ואם יש לי כושר ספיגה, מה, זה לא משנה. זה לא משנה, הרי לא יצא לך מזה כלום. זאת אומרת, באיזה מקום בן אדם צריך ללמוד שלא כל בעיה אפשר לפתור. יש מושג של לבלוע, יש מושג של להשלים, מוכרחים. אדם שחושב שאפשר להגיע ל-100% שלמות והכל ילך כמו שאני רוצה, ואם לא אני אריב, ואחרי שאני אריב זה יסתדר, זה טעות. זה לא נכון. יש בעיות שאי אפשר לפתור. הדוגמה הכי חזקה אני יכול לספר לכם, היה לי סיפור של אדם שאשתו הייתה מוציאה כסף, הדוגמה הראשונה שנתתי, אשתו הייתה מוציאה כסף בלי קשר להכנסות, הוא היה לו משרה שלמה, רק כל היום לרוץ לגמחים, לחסות את המינוס שאשתו עשתה. כל היום עושה מינוס בבנק, והוא עם הגמחים, מחזב. מה לא דיברו איתם, מה לא עשו, מה לא זה, כלום לא עזר. ואז אני אמרתי לו עצה. אמרתי לו עצה. בוא, תגיד לאשתך, אני יוצא מהחשבון בנק. החשבון בנק רק על השם שלך. המשכורת שלי נכנס לחשבון בנק שלך. אני לא נוגע בכסף, הכל שלך. כל הכסף שלך. אני מקבל צ'ק, משכורת, אני שם את זה לחשבון בנק שלך. תעשי מה שאת רוצה עם הכסף, לא מעניין אותי, אני לא מתערב, תוציא, תבזבזי, תקני, לא תקני. לא מעניין אותי. הכל שלך. אבל גם הגמחים שלך, אני לא מביא גמחים, אני לא מכסה מינוס. הכל שלך. תעשי מה שאת רוצה. לכאורה, לא, אין מריבות, אני נותן לך לעשות מה שאת רוצה. זה לא עזר. זה לא עזר. היא הוציאה והיה מינוס, והיא לא יכלה לשלם, והיא הרגה אותו, מה אתה לא מרחם עליי, ולמה אתה לא מביא לי, ותראה, ורק הפעם, הפעם הבאה זה יהיה בסדר. למה? כי זה היה משהו מובנה היא לא יכלה לעבור על יד חנות, כמו שאומרים, גירד לה באצבעות, שהייתה רואה חנות, היא הייתה קונה, לא עזר כלום. לא עזר כלום. עד שאני מצאתי רעיון, וזה פתר את הבעיה. אמרתי לו, תגיד שבעבודה עשו קיצוצים, הורידו לך את המשכורת לחצי. הורידו, עשו קיצוצים בעבודה. עכשיו אתה מביא את חצי משכורת, אתה מכניס לבנק, עם בזבזת ונהיה בעיה, ואז אתה מכסה לה עם החצי השני של המשכורת. אז ככה... ככה הצלחנו איכשהו להגיע לאיזה איזון. אבל יש דבר כזה ששום דבר לא עוזר. גם זה צריך לקחת דבר. צריך לדעת תמיד מה הגבולות, מה אפשר, מה בר ביצוע, מה לא בר ביצוע. והכי חשוב, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא נגיע למריבות. תודה רבה.